טוב, רבו ישראל. יש לנו שני עניינים שאני רוצה לדבר עליהם היום, בעזרת השם. העניין הראשון זה להשלים את שיטת הרמב״ם על שתי סוכות של יוצרים, וסוכת גנבח, הכבש, והעניין השני זה יחזיר אותנו קצת לדין של רבי מאיר ולשיטות בדף זין עמוד ב'. אז קודם כל בואו נראה את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ה' הלכה ת' מהלכות סוכה עושה ככה, נקרא את הלשון. הרמב״ם כותב ככה: סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, אף על פי שלא נעשית לשם מצווה, והוא שתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים וסוכת בהימה וכל כיוצא בהם. אבל סוכה שנעשית מאליה פסולה, לפי שלא נעשית לצל. וכן החוטט בגדיש ועשהו סוכה, אינה סוכה, שהרי לא עימר גדיש זה לצל. לפי כך אם עשה בתחילה חלל טפח במשך שבעה לשם סוכה, וחטאת בה אחרי כן והשלימה לעשרה, כשרה, שהרי נעשה שכך שלה לצל. אז הרמב״ם בעצם מדבר פה בהלכה ת' על הדין של תעשה ולא מן העשוי. יש דין בסוכה שצריך לעשות אותה, שהיא לא תהיה עשויה מאליה. וזה מה שהגמרא אומרת לקמן על המשנה החוטט בגדיש לעשות לו סוכה, שאיננה סוכה, מדאורייתא היא לא סוכה, והגמרא מסבירה מיד אחר כך בגלל תעשה ולא מן העשוי. אבל הרמב״ם משום מה מצמיד לזה את הסוגיה שלנו. וכן החוטט בגדיש ועשהו סוכה אינה סוכה, שהרי לא אימר גדיש זה לצל. הוא לא שם את הגדיש לצל. לפי כך אם עשה תחילה חלל טפח, אז היא קשרה, שהרי נעשה שכך שלה לצל. אז רואים שהרמב״ם למד את זה מההלכה שלנו, אמר רב חסדא והוא שעשה לצל בסוכת גנבח ורקבש. השאלה היא איפה הרמב״ם מצא זכר בסוגיה שלנו לדין הזה של תעשה ולא מן העשוי, שצריך בכלל עשייה. זאת שאלה ראשונה. והשאלה השנייה ששאלנו בסוף הפעם שעברה, זה שהרמב״ם נגד הגמרא לכאורה. בגמרא כתוב, יש לנו הרי שתי ברייתות. ברייתא אחת כתוב, תנו רבנן, גנבח, סוכת גויים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, סוכה מכל מקום כשרה, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה. ואז הגמרא אומרת, מה זה כהלכתה? אמר רב חסדא והוא שעשה לצל. זאת אומרת, שסוכת גנבח וסוכה מכל מקום, שהגמרא אומרת זה סוכת רקבש, מתי תהיה כשרה? בתנאי שהוא עשה לצל. אבל אם הוא לא עשה לצל, אז סוכת גנבח ורקבש פסולה. ברמב״ם לא כתוב ככה. ברמב״ם כתוב סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, אף על פי שלא נעשית לשם מצווה, והוא שתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים וסוכת בהמה וכל כיוצא בהן. משמע ברמב״ם שהדוגמה לסוכה שנעשית לצל זה סוכת גנבח או סוכת רקבש. זה מאוד מאוד מוזר. אז איפה התנאי הנוסף של הגמרא? אלא מה נגיד שהרמב״ם פירש כמו שהריטב"א הביאה, פירוש הראשון, ודחה אותו, שהכוונה והוא שעשה על הצל זה כולה, הכוונה היא שלא צריך לשם מצווה, לא צריך כמו בית שמאי. אבל הריטב"א אומר בלשון הגמרא רואים לא ככה, בלשון הגמרא רואים זו חומרה, והוא שעשה על הצל, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה. איך הרמב״ם למד את הסוגיה שלנו? אז בואו ננסה להסביר את הרמב״ם. אז מורי ורבי לימד אותנו שתמיד כשלומדים רמב״ם, אז תמיד צריך לעשות הפרדה בין שני שלבים. שלב הראשון זה להבין את הרמב״ם כרמב״ם בפני עצמו. הרמב״ם הרי כתב את החיבור שלו, כמו שכותב בהקדמה ליד, שזה אמור להיות תורה שבעל פה כולה, ושאדם לא צריך לפתוח ספר אחר. אז קודם כל להבין את הרמב״ם בפנים בתור רמב״ם. אחרי זה להבין איך הרמב״ם מסתדר עם הגמרא. אז בואו נחלק את זה לשני שלבים. קודם כל הרמב״ם כרמב״ם. למה הרמב״ם מתכוון? אז בואו נקרא עוד פעם. סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, אף על פי שלא נעשית לשם מצווה, והוא שתהיה עשויה לצל. הרמב״ם אומר שההפך מי נעשית לצל זה שנעשתה מאלה. אלה שני הצדדים של המטבע. למה הרמב״ם מתכוון? מה הפירוש עשאה לצל? עשאה לצל, אנחנו מבינים, כל הזמן הבנו שהעשאה לצל הכוונה היא שיש פה איזה דין בכוונה, נכון? הכוונה צריכה להיות לצל, ודאי לפי הר"ן והריטב"א שהזכרנו בפעם שעברה, שהכוונה היא לשם צל ולא לשם דירה. אתה צריך שהכוונה שלך תהיה להצל. אבל נדמה לי שברמב"ם הכוונה פה היא אחרת, ואני אתן לזה דוגמה אחרת מהלכות שבת. הגמרא בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שין תתווה בסעיף ב' מובא שם הדין שכזה, אומר ככה: עצים שתוקעין ראשן האחד בדופן הספינה וחופפין ראשן השני בדופן השני של הספינה ופורסים מחצלת עליהם לצל, פורסים מחצלת עליהם לצל, אם יש ברוחבן טפח או אפילו אם אין ברוחבן טפח, אם אין בין זה לזה שלושה טפחים, חשיב וכאוהל ומותר לפרוס עליהם בשבת מחצלת דה ולתוספת אוהל הרי ושרי, אבל אם לא אז אסור. על מה מדובר כאן? מדובר על ספינה, ועל הספינה הזאת יש עצים, והעצים היו תקועים מצד אחד לצד השני, זה הולך ככה במין קשת, מין גג כזה. אז הדין הזה לקוח מהגמרא בעירובין בדף קוף ב', הדין הוא שאם יש רוחב טפח בעצים האלה, כן, או שאפילו אין רוחב טפח אבל אין בין זה לזה שלושה טפחים, אז יש לך פה כבר התחלה של גג, וכיוון שיש התחלה של גג אז זה בסדר ואתה יכול להמשיך ולפרוס על זה בשבת, זה רק תוספת על אוהל הרי וזה בסדר. אבל אם אין לך טפח אז אסור לך לעשות את הגג הזה. שואלים פה האחרונים, שתבורה מביא את זה, מה זאת אומרת? כתוב כאן שאם יש לך, אם יש לך את העצים האלה ואין ברוחב שלהם טפח, אסור לך לפרוס עליהם בשבת. למה? הרי אנחנו למדנו, הגמרא אומרת במפורש שכל מה שנאסר לך לעשות בניין בשבת זה רק אם אתה עושה גם מחיצות ומעליהם אתה עושה את הגג. לדוגמה, לגבי מיטה שמעמידים אותה, אז המיטה הייתה עם דפנות ואז על זה את המכסה, את המיטה עצמה, אז רק אם אתה שם את הדפנות ועל זה אתה שם את הגג, זה מה שנאסר משום בונה. אבל במידה וזה רק גג לבד וזהו, אין עם זה שום בעיה. אז למה בסעיף ב' כותב השולחן ערוך, למה הגמרא אומרת בעירובין בדף קוף ב' שאסור לך אפילו גג לבד? אומר המשנה ברורה, זה רק מצטט קודמים לו, אבל מה שהוא אומר ככה: עבדי לקמן סעיף ג' אמרינה דעינו אסור משום אוהל הרי אלא כשעושה גם מחיצות תחתיו, שני אחה שעושה להדיה בשביל אוהל לצל או להגן מפני הצינה והגשמים, וכמו שכתבתי לקמן. זאת אומרת, יש הבדל. אם המטרה של מה ששמת, של הגג הזה, זה להגן על מה שמתחתיו, אז זה יותר נחשב לאוהל. ובגלל זה יותר נחשב לאוהל, אז אסור לך לשים את זה אפילו בלי מחיצות. הגג לבד כבר אסור. אבל אם המטרה של הגג הזה היא לא בשביל להגן על מה שמתחתיו, אלא בעצם המטרה של הגג הזה זה בשביל מה שמעליו, רק ממילא נוצר כאן משהו מתחתיו, זה יחשב כאוהל רק אם שמת גם כן מחיצות. אחרת זה לא בעיה. נפקמילה למשל, דבר שזה, יש את הבייבי צ'ר, הכיסאות האלה שהתינוקות יושבים, ויש מגש כזה, מגש ששמים להם לאכול. אין בעיה לשים את זה בשבת. אין בעיה. כי זה לא מיועד בשביל להגן על מה שתחתיו, זה מיועד בשביל לאכול מעליו. רק ממילא יש משהו תחתיו, מה?
גם שולחן שמתקפל, זה
לא... שולחן שמתקפל זה עוד יותר קל, כי זה כמו כיסא טרסקל. הדבר כבר מורכב. אתה רק פותח אותו. אבל כאן הרי זה משהו שהוא מנותק ואתה מלביש אותו. אז אין עם זה בעיה, כי זה לא נועד כדי להגן על מה שתחתיו. גג שנועד להגן על מה שתחתיו הוא חמור יותר. זה מה שמצאנו שם. איך הלשון של השולחן ערוך? פורסים מחצלת עליהם לצל. מה זה לצל? לצל זה לא לשם צל, כוונה של לשם צל, אלא הכוונה היא שזה גג. זו המטרה שלו, כדי להגן על מה שמתחתיו. אותו עניין אני רוצה להגיד גם פה ברמב״ם. מה בעצם למד הרמב״ם? בואו נתאר לעצמנו בן אדם שיוצא לטיול, יוצא לטיול בסוכות, הולך שם, עולה על איזשהו הר, ופתאום הוא רואה שם שיש איזה שהם שני סלעים, וביניהם יש רווח, איזשהו בור, ומעליהם צמח איזשהו עץ גבוה, והייתה שערה גדולה, והשערה הזאת העיפה ענפים מהעץ, והענפים נפלו, ועכשיו הם מכסים את הרווח שבין שני הסלעים. הוא אומר, זה יופי, מצוין. יש לי סוכה נהדרת. הנה, יש לי פה דפנות, ויש לי שכח. מצוין. על זה אומר הרמב״ם, זאת סוכה שהיא פסולה. למה הסוכה הזאת היא פסולה? הסוכה הזאת היא פסולה מכיוון שאתה לא שמת כאן גג כדי להגן על מה שמתחת. זה שהענפים נפלו ממילא, זה לא הופך את זה לגג. ברור? המהות של סוכה, הלב של סוכה, ועוד פעם אני חוזר למה שאמרנו בפעם שעברה, מה שרב חיסדא מדבר עליו זה מה נותן למקום שם של סוכה. סוכה זה סכך, סכך זה גג, גג זה מה שמיועד להגן על מה שתחתיו. לכן כדי שיהיה זה שם של גג וממילא יהיה למקום שם של סוכה, אתה חייב לשים את הגג בשביל להגן על מה שמתחתיו. אז מה א' ב'? מה א' ב' כדי שיהיה זה שם של גג? שתשים את זה בתור גג. שתשים את זה בתור גג, זה המשמעות. אז על זה אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, והוא שעשה לצל. והוא שעשה לצל, הכוונה היא שאתה מדעתך שמת את זה באופן אקטיבי. לקחת את הגג הזה ושמת אותו כדי להגן על מה שתחתיו. כמו המחצלת הזאת שהוא שם אותה לצל. לא כוונות כן, לצל ולא לדירה. זה בכלל לא העניין. שמת את זה בתור גג. זה מה שאומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אבל סוכה שנעשית מאליה פסולה לפי שלא נעשית לצל. זה הנקודה. אין על זה שם של גג, הנה סתם מאליה, זה סתם ענפים שנפלו. לכן חסר פה בשם של סוכה. זה ברור? לזה נדמה לי מתכוון הרמב״ם. עכשיו, אם זה ככה, אז אנחנו נראה איפה הרמב״ם מצא את זה בתוך הגמרא שלנו. איפה הרמב״ם מצא את זה? הרי בעצם שאלנו כבר בפעם שעברה, יש כאן הרי סתירה. הברייתא אומרת, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה. והגמרא שואלת הזה, מהי כהלכתה? אמר רב חיסדא והוא שעשה על עצב. מסוככת כהלכתה זה סימן חיצוני. אם אני אסתכל עליה, אני אגיד, מסוככת כהלכתה, זה בסדר גמור. שואלת הגמרא, מה זה כהלכתה? אמר רב חיסדא והוא שעשה על עצב. והוא שעשה על עצב זה כוונה. זה משהו, כוונה פנימית בלב. איך אני יכול לדעת מה זה? אז אמרנו שלכן רש"י פרש להפוק לשם צניעות, לכן רבנו תם פרש להפוק עם מעובה כמין בית. הרמב״ם גם כן הלך על הדרך הזאת. אני צריך איזשהו סימן חיצוני שממנו אני אדע שבאמת הסוכה הזאת קשרה. מה הסימן החיצוני? הסימן הכי פשוט, והוא שעשה. והוא שעשה, שאני אראה שזה משהו שעשית אותו בידיים. איך אני רואה שזה משהו שעשית בידיים? פשוט, אם זו סוכת גנבח, זו סוכה שעשית בידיים. כן, הגוי עשה אותה בידיים? ודאי שעשה אותה בידיים, הרי זה לא שזה נבנה מעצמו. נכון? כל סוכה כזאת היא סוכה שנעשתה בידיים. זה המסוככת כהלכתה. אז כשרב חיסדא אמר והוא שעשה לצל, הוא לא התכוון לכוונות. הוא התכוון להגיד שהאדם שם את זה מעצמו בידיים כדי שזה יהיה גג. לזה רב חיסדא התכוון. ברור? עכשיו ממילא אמר הרמב״ם, אז אם זה ככה, אז יש לי קושייה גדולה. אז אם זה ככה יוצא, שכל סוכת גנבח היא סוכה שעשה על עצל. לא רק כל סוכת גנבח, גם כל סוכת רקמש היא סוכה שעשה על עצל. כי הרי מה זה עשה על עצל? עשה על עצל זאת אומרת שמישהו לקח את הסכך ושם אותו כגג. זה הכל. אז אם ככה, אז למה מתכוונת הברייתא כשהיא אומרת, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה, והוא שעשה על עצל? בא הרמב״ם וחידש כאן חידוש בפשט. קודם נקרא את זה בלשון הברייתא, ואז תראו את זה בלשון הרמב״ם. אני רק מוסיף כאן מילה אחת. מילה אחת נדמה לי שאותה הרמב״ם מוסיף. נקרא את הברייתא. תנו רבנן, גנבח, סוכת גויים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, כשרה. סוכה מכל מקום, כשרה. ובלבד שתהה מסוככת כהלכתה. הרמב״ם בסך הכל הוסיף כאן מילה אחת, והמילה הזאת היא כשרה. ואז הגמרא שואלת, מהי מכל מקום? מהי מכל מקום? לעיתוי יש סוכת רקבש. אותו דבר, תנו רבנן סוכת רקבש, סוכת רועים, סוכת קייצים, סוכת בורגנים, סוכת שומרי פירות. כשרה, סוכה מכל מקום כשרה, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה. מה בעצם הרמב״ם אמר? הרמב״ם אמר כזה דבר. אנחנו קוראים את הברייתא בתור רצף אחד. זאת אומרת, גנבח ומכל מקום כשרה, ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה. הרמב״ם אמר לא. ובלבד שתהיה מסוככת כהלכתה נאמר רק על סוכה מכל מקום. רק על סוכה מכל מקום. זאת אומרת, הברייתא בעצם התכוונה להגיד כזה דבר. סוכת גנבח כשרה. למה סוכת גנבח כשרה? למה? כי הוא שם את הסכך. כי הוא שם את הסכך. אבל לא רק זה, אלא גם סוכה מכל מקום כשרה. עכשיו אתה רוצה לדעת מה זה סוכה מכל מקום שהיא כשרה. הברייתא בזה באה לרבות, גם סוכה שהיא פחות טובה מגנבח. אבל איזה סוכה מכל מקום הברייתא מוכנה לרבות? רק סוכה כזאת שתהיה מסוככת כהלכתה. מה זה מסוכחת כהלכתה? אמר רב חיסד, דבור שעשה על עצם. רק סוכה מכל מקום כזאת, אני מוכן להגיד שהיא קשרה. השואלת הגמרא, מכל מקום לעיתוי ימי, לעיתוי רכבש. כי רכבש זו גם כן סוכה שבן אדם שם את הסכך. הוא הדין לברייתא השנייה, אותו דבר, רק להפך. ברור. אבל התנאי הזה הוא תנאי שנאמר אך ורק על הריבוי של מכל מקום, כדי שתדע שכשהברייתא ריבתה סוכה מכל מקום, היא לא התכוונה להגיד אפילו סוכה שנעשית מעליה. מה פתאום? רק סוכה כזאת שבן אדם עשה אותה. עכשיו תראו את זה בלשון של הרמב״ם. זה מאוד מדויק. הרמב״ם אומר, סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, אף על פי שלא נעשית לשם מצווה. והוא שתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים וסוכת בהמה וכל כיוצא בהן. אתם רואים? אז הרמב״ם מתחיל בסוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום. זה לא לפי הסדר. זה לא לפי הסדר. קודם היה צריך להגיד סוכת גויים, סוכת נשים וכו'. מה סוכה מכל מקום? אלא רואים ברמב״ם, סוכה שנעשית כהלכתה מכל מקום כשרה, והוא שתהיה עשויה לצל. פה למדתי את התנאי על הסוכה מכל מקום. כגון סוכת גויים, סוכת בהמה וכל כיוצא בהן. ברור, והרמב״ם היה חייב להגיד את זה ככה, מכיוון שאם אתה לומד שהפירוש של והוא שעשה על הצל זה ובלבד שתהיה מסוכחת כהלכתה, דהיינו שהוא שם את הסכך בשביל להגן, אז כל סוכת גנבך היא כזאת. אז לא צריך להוסיף כאן עוד תנאי נוסף. לכן אמר הרמב״ם, התנאי הנוסף הזה הוא רק בשביל הסוכה מכל מקום, רק בשביל זה. ומכאן למדתי לרבות עוד סוכה כזאת שהוא גם עשה אותה לצל, דהיינו סוכת רכבש. ברור? כן.
רמב"ם היה לו גרסה אחרת וגרסה
שלו. לא, אני בכלל לא בטוח, בכלל לא בטוח. זה לא, זה מאוד לא רחוק להגיד את זה. מה כתוב אצלנו? סוכת גויים, סוכת נשים, סוכת בהמה, סוכת כותים, סוכה מכל מקום כשרה, ובלבד שתהיה מסוכחת כהלכתה. אז הרמב"ם רק למד שבלבד שתהיה מסוכחת כהלכתה, הולך על סוכה מכל מקום. זה הכל.
לא צריך את המילה הקשרה.
כן, אני רק הוספתי את זה כדי להראות את זה יותר בקלות, אבל...
זה סתם.
מה? נכון, נכון, נכון. ובלבד הולך רק על זה, רק על סוכה מכל מקום.
לשאר הראשונים הם...
זה הולך על הכל, נכון? לפי שאר הראשונים זה הולך על הכל, נכון. אמת. עכשיו, לפי זה אנחנו יכולים גם להרוויח עוד דבר. שאלה גדולה ששואל אותה, שואל אותה ארוך לנר, שאלה גדולה ששואל ארוך לנר על הרמב״ם. הדין של שתי סוכות של יוצרים זו לפני מזו. אומר רבי לוי משום רבי מאיר, שתי סוכות של יוצרים זו לפני מזו. הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה. את הדין הזה, את הדין הזה, הרמב״ם מביא בהלכות מזוזה. על שתי סוכות היוצרים, אבל לא מביא אותו בהלכות סוכה. הרי למדנו פה גם הלכה בהלכות סוכה. הפנימית אינה סוכה והחיצונית סוכה. למה רמב״ם לא מביא את זה בכלל? כך שואל הארוך לנר. והארוך לנר בעצם אומר כאן מה הלך. הארוך לנר אומר שהרמב״ם למד כמו רשי. רשי הרי כותב שלמה הסוכה הפנימית? למה הסוכה הפנימית אינה סוכה? בגלל שחסר כאן הקר. זוכרים? דיברנו על זה פעם שעברה. חסר כאן הקר של ישיבה לשם מצוות סוכה, כי הרי כל ימות השנה אדם דר בסוכה הפנימית הזאת. כל ימות השנה, אמרנו זה כל ימות החמה, אבל למה יסיין עקר שאדם יושב שם לשם מצוות סוכה? אז ממילא בא ארוך לנר ואמר, טוב, אז אם זה ככה, במה סוכת היוצרים יותר גרועה מסוכת גנבך או סוכת רכבש? גם סוכת גנבך ורכבש, גם שם אין עקר שאדם יושב לשם מצוות סוכה. הרי אדם יושב שם כל הזמן. ולמה שם כתוב שהיא קשרה? אלא על כורחך, לפי רש"י, שבאמת יש פה מחלוקת בין הברייתות. רבי מאיר באמת טען שצריך הקר ואחרת זה פסול. הברייתא של גנבך ורכבש אמרה שלא צריך הקר ולכן זה קשר. וההלכה היא כמו הברייתות של גנבך ורכבש. רב חיסדא פסק ככה. לכן הרמב״ם לא הביא את ההלכה הזאת בכלל. כך טוען ארוך לנר. הרמב״ם כמו רש"י. כבר נגיע לנקודה הזאת. אבל יש עוד מהלך אחר שאותו אומר רב חיים קניבסקי בספר שלו בדרך אמונה בהלכות מזוזה, ששם הרמב״ם כן מביא את ההלכה הזאת. אומר רב חיים קניבסקי פירוש אחר יותר פשוט. הריטב"א פה בסוגיה של שתי סוכות היוצרים מביא פירוש ודוחה אותו. מה כתוב בפירוש הזה? שבעצם הברייתא לא באה ללמד אותנו שתי הלכות אלא רק הלכה אחת. זאת אומרת, שתי סוכות של יוצרים זו לפני מזו, הפנימית אינה סוכה לעניין זה שהיא חייבת במזוזה, והחיצונה סוכה לעניין זה שהיא פטורה מן המזוזה. כלומר, לפי השיטות שאומרות שסוכה דירת הרי בעינן, אז הפנימית היא לא דירת הרי, כן? ולכן היא חייבת במזוזה, והחיצונה היא דירת הרי, ולכן היא פתורה ממזוזה. אבל יוצא עם ככה שכל החידוש של הברייתא מדבר אך ורק על הלכות מזוזה, בכלל לא על הלכות סוכה. הברייתא בכלל לא אמרה שהסוכה הפנימית פסולה מלהיות סוכה. היא רק אמרה שהיא חייבת במזוזה. כך אומר הריטב"א, הריטב"א מביא כזה פירוש, והריטב"א דוחה את הפירוש הזה. אומר רב חיים קניבסקי, כנראה הרמב״ם למד כמו הפירוש הזה ברמב״ם. עובדה, כמו הפירוש הזה בריטב"א, עובדה שהרמב״ם מביא את זה בהלכות מזוזה, ולא מביא את זה בהלכות סוכה. כך או כך, נדמה לי שיש לנו פשט טוב מאוד, למה הרמב״ם לא יכול להביא את הברייתא הזאת, של סוכת היוצרים. מה אנחנו רוצים להגיד? סוכת היוצרים, כתוב בדברי רבי מאיר, שהפנימית איננה סוכה. למה רש"י אומר בגלל הקר, נניח? לפי הרמב״ם אין מקור לדין של הקר, הרמב״ם לא כתב את הדבר הזה בכלל. למה אתה רוצה להגיד שהסוכה פסולה? מאיזה סיבה שבעולם? אז הרמב״ם והריטב"א אמרו כי הסכך שלה לא היה לשם צל, אלא לשם דירה. אז זה בעצם בגלל הפסול שלמדנו בסוכת גנבח ורקבש. אבל לפי הרמב״ם, מה למדנו בסוכת גנבח ורקבש? מה כל העניין? רק שהיא לא תהיה עשויה מאליה. זה הכל. אז מה הבעיה בסוכה של יוצרים? מה הבעיה בזה? הסוכה הזאת היא טובה מאוד. אז אם זה ככה, אפשר להגיד את הארוך לנר, שאומר שיש באמת מחלוקת בין שתי הברייתות, אבל לא על פי דרכו של רש"י, אלא על פי דרכו של הרמב״ם. לפי הברייתא של סוכת גנבח ורקבש כתוב, שברגע שאתה שמת את הסכך, הסוכה כשרה. לפי הברייתא של רבי מאיר כתוב שסוכת היוצרים פסולה, כלומר שלמרות ששמת את הסכך, עדיין זה פסול, הסוכה הפנימית פסולה. בין שתי הברייתות האלה, אני פוסק כמו הברייתא של סוכת גנבח או רקבש. או נלך כמו הדרך השנייה של חיים קניבסקי אומר, שזה בסך הכל הלכה בהלכות מזוזה. כך או כך, לפי הרמב״ם, רק צריך שהסכך יהיה מונח. וזהו, שאני אניח את הסכך בידיים, ואז הסוכה תהיה קשרה. ולכן הרמב״ם לא הביא את ההלכה של סוכת היוצרים לעניין סוכה, והדברים מדויקים מאוד. ברור, זאת שיטתו של הרמב״ם. אז זה סיכום מה שיצא לנו מכל הסוגיה הזאת, של סוכות היוצרים וסוכת גנבח ורקבש, זה שבעצם הלב של הסוגיה הוא מה מכיל על המקום שם של סוכה. מה מכיל על המקום שם של סוכה? או יותר מדויק, מה מפקיע מהמקום שם של סוכה? אז אמרנו, אם אדם שם את הסוכה, בנה סוכה לשם מצווה, סוכת החג, פה לא צריך שום דבר. עצם העובדה שבניתי סוכת החג, זה כבר שם על זה שם של סוכה. אבל במידה וזה לא סוכת החג, אלא זה סוכת גנבח, סוכת רקבש, סוכת היוצרים, כל הדברים האלה, פה יש לנו את ההלכה של והוא שעשה על הצל. מה זה והוא שעשה על הצל? לפי רש"י הכוונה היא להפוקי לצניות, לפי הר"ן והריטב"א הכוונה היא להפוקי לשם דירה, לפי רבנו תם הכוונה היא להפוקי מעובה כמין בית, לפי הרמב"ם הכוונה היא להפוקי נעשית מאליה, אבל כל הדברים האלה כולם שייכים לאותו יסוד, להכיל על המקום שם של סוכה. בסדר? עד כאן.
רמב"ם בהלכות מזוזה הוא משתמש במילה סוכה?
כן, סוכת היוצרים, כן, כן. ממש מביא.
אולי זה לא שאלה, הרמב"ם לא צריך לכפול, to repeat the הלכה.
לא, אבל... לא, אבל הוא רק מביא שהיא חייבת במזוזה. הוא לא מביא ש... כן, הוא לא מדבר על הלכות סוכה בכלל. הנה, אפשר לראות את הלשון. פרק ו' מלכות מזוזה הלכה ת'. הנה. שתי סוכות של יוצרים, זו לפני מזו, החיצונה פטורה מן המזוזה מפני שאינה קבועה. זהו.
לפי שאינה
קבועה. כן, נכון.
לא
כתוב כלום על סוכה, נכון, נכון. בסדר גמור. אוקיי, יש לנו עוד קצת זמן. בואו נשלים כאן עוד עניין אחד. על הדין הזה של רבי לוי משום רבי מאיר, שתי סוכות של יוצרים זו לפני מזו. הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה. על הדין הזה תוספות כאן שואלים שאלה. בעצם התוספות שואלים את השאלה הזאת בדף זין עמוד ב'. בדיבור המתחיל אחרים אומרים, שם הקושיה מופיעה. הרי אחרים, הגמרא בסוף הראיות אומרת שאחרים זה רבי מאיר. אחרים זה רבי מאיר. ואחרים זה אחת השיטות מהשיטה שאביי יביא, אותם תנאים שטוענים שסוכה דירת קבע בעינן. וזה מה שאחרים אומרים, שסוכה עשויה כשובח פסולה, סוכה שהיא עגולה פסולה, בגלל שצריך שהסוכה תהיה דירת קבע. שואלים תוספות, אז אם ככה, איך זה מתאים לדברי רבי מאיר? הרי רבי מאיר אומר שהחיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה. איך זה יכול להיות? סוכת היוצרים החיצונה היא סוכה, ולכן היא פטורה ממזוזה. הגמרא ביומא בדף י' הרי אומרת שאם אנחנו אומרים שסוכה היא דירת קבע, אז היא חייבת במזוזה, ואם אנחנו אומרים שסוכה היא דירת ארעי, אז היא פטורה ממזוזה. אז לפי רבי מאיר שסובר שסוכה דירת קבע בעינן, אז החיצונה צריכה להיות כשרה לסוכה וחייבת במזוזה, כי סוכה דירת קבע בעינן. כך שואלים התוספות. מה עונים תוספות? הם אומרים, והד אמר רבי מאיר לקמן דפחת שתי סוכות היוצרים זו לפני מזו, החיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה, בשאר ימות השנה כאמר. דילו בחג, כיוון דקסבר דירת קבע בעינן חייבת במזוזה, כדמוכח פרק כמה דיום, דמאיתם המחייב רבי יהודה סוכת החג בחג במזוזה. אז כל מה שרבי מאיר אמר, שהיא פטורה מן המזוזה, הכוונה היא לא בסוכות, בסוכות באמת היא חייבת. בשאר ימות השנה, כיוון שהיא לא דירה מספיק קבועה, לכן היא פטורה ממזוזה. כך אומרים תוספות. כשמסתכלים ברש"י, רואים שרש"י חלק על תוספות. רש"י לא קיבל את הפתרון של תוספות. איפה רואים את זה? רש"י פעמיים מדגיש את זה. בשתי סוכות של יוצרים, רש"י אומר בדיבור המתחיל, על הפנימית אינה סוכה וחייבת במזוזה. אז רש"י כותב שמה, וחייבת במזוזה לעולם, משום דכל דירתו בה. ואחרי זה על החיצונה סוכה ופטורה מן המזוזה, רש"י עוד פעם כותב, לעולם, דלאו דירה היא שאינה עשויה לה לצאת ולבוא דרך שם ולהכניס שם את הגרים. רש"י כותב לעולם, לעולם הכוונה היא, אף פעם, בין בימי חג הסוכות ובין בשאר ימות השנה. רואים לא כמו התוספות. אז חוזרת השאלה, הרי רבי מאיר סובר שסוכה דירת קבע בעינן, אז איך יכול להיות שהחיצונה פטורה מן הסוכה אפילו בימי סוכות? זה שיטה אחת. השיטה השנייה שהיא עוד יותר מוזרה, זה השיטה של הר"ן והריטב"א. תסתכלו בבקשה בר"ן בדף ג' עמוד א', בדפי הרי, בדלת עמוד א', סליחה. אתם רואים שתי סוכות של יוצרים, אז לקראת סוף הקטע הזה, בדיבור המתחיל, ופטורה מן המזוזה. יש לכם? ופטורה מן המזוזה. אומר שם הר"ן, גם הריטב"א כותב אותו דבר, ופטורה מן המזוזה, לרבי יהודה דאמר בפרק כמה דיומא דסוכת החג בחג חייבת במזוזה, משום דסבירא ליה דסוכה דירת קבע בעינן. כי אמרינן אחא פטורה מן המזוזה, היינו בשאר ימות השנה, חוץ מן החג. ולרבנן, עתיה כפשטה, שפטורה מן המזוזה לעולם, אפילו בתוך החג, משום דדירת ארעי הוא, וקיימא לן קבתיו. אז הוא אומר, תשמע, רבי יהודה יפרש שהכוונה היא בשאר ימות השנה, וחכמים יפרשו שהכוונה היא לעולם. איזה מין דבר זה? מה זה סופרמרקט? הרי זה רבי מאיר. רבי מאיר הרי סובר שסוכה דירת קבע בעינן. יש לו מה להגיד, זה לא סתם איזה שהיא ברייתא. זה רבי מאיר. אז איך יכול להיות שרבי מאיר יכול להסתדר עם רבנן שאמרו שסוכה דירת ארעי בעינן? איך זה ייתכן? פלא גדול. איך מסבירים את העניין הזה? אז האמת היא שיש תוספות ישנים ביומא. בדף י' עמוד ב', אני לא יודע אם הזכרנו את זה כבר פעם או שלא הזכרנו. תוספות ישנים ביומא. ביומא בדף י' עמוד ב', תוספות ישנים שואלים בדיוק את השאלה הזאת. שם הסוגיה מדברת על חיוב במזוזה בסוכה, מחלוקת אם זה דירת קבע או דירת ארעי, ותוספות שם שואלים בדיוק את השאלה הזאת. איך מיישבים את הסתירה בין דף ז' לדף ח'. ומביאים שם תירוץ אחד ואת התירוץ השני דוחים. אני אקריא את זה. אין לכם את זה, נכון? אין לכם את זה. אז אני אקריא את זה בעל פה. ורבי יהודה לטעמי דאמר סוכה דירת קבע בעינן, לכן חייבים במזוזה. אומרים תוספות גבי כולו סבירא לו סוכה דירת קבע בעינן, ואפילו אחי פטר סוכה ממזוזה, תם בפרק כמה גבי זו לפני מזו. יש לומר דעתם בשאר ימות השנה ולא בחג. זה התירוץ כמו התוספות אצלנו. אבל אין לומר דאף דרבי מאיר מצריך דירת קבע, מכל מקום פטר לה ממזוזה, דלא באי דירת קבע כמו רבי יהודה. התוספות כאן מעלים עוד אפשרות. אולי גם אם אתה אומר שרבי מאיר סובר שדירת קבע בעינן, אבל זה לא כל כך קבע כמו לפי רבי יהודה. ולכן רב יהודה טוען שזה קבע כזה רציני, אז קבע כזה רציני חייב במזוזה. ורבי מאיר טוען שזה שלושת רבי קבע. שלושת רבי קבע פטור ממזוזה. אומרים תוספות, אי אפשר להגיד את זה ככה. למה אי אפשר להגיד? עוד לפני כן, תוספות רוצים לבסס את זה. דעל כוח, כולו הנתנאי דעתם, לא שבו בדירת קבע. הרי יש את רבי שאומר שצריך 400, לפי בית שמאי, ראשו ורובו ושולחנו. אז הנה אנחנו רואים שיש דרגות שונות בקביעות. אומרים תוספות, אי אפשר להגיד את זה. למה? שתי סיבות. סיבה ראשונה, אומרים תוספות, דה מכל מקום אשכחן לרבי מאיר, דה מצריך דירת קבע יותר מאח. רואים שרבי מאיר מצריך דירת קבע בדרגה מאוד מאוד גבוהה. ותוספות עושים חשבון. למה? כי רבי הרי סובר שצריך קבע יותר מבית שמאי. רבי הרי אומר שצריך 400 על 400. ורבי מכשיר סוכה עגולה. אפילו רבי שאמר שצריך כזה קבע, הכשיר סוכה עגולה. ורבי מאיר פוסל סוכה עגולה. זאת אומרת שרבי מאיר מצריך יותר קבע אפילו מרבי. נכון? אז אם רבי מאיר מצריך קבע אפילו יותר מרבי, רואים שרבי מאיר מצריך קבע מאוד מאוד מאוד, אז אם ככה לא ייתכן שרבי מאיר יגיד שלא צריך מזוזה. זה הסיבה הראשונה של תוספות. והסיבה השנייה של תוספות, ועוד, כי אין נראה לחלק לעניין דירת סוכה של קבע לעניין מזוזה. זה לא נראה הגיוני לחלק דרגות ולהגיד יש קבע כזה ויש קבע כזה, יותר קבוע, פחות קבוע. מוכיחים את זה מתחילת פרק שני, ואז אומרים על מה שכולן הם שווים לעניין דירת קבע, לעניין שאר הדברים, כמו לעניין הרי, והוא הדין לעניין מזוזה, כי למה נחלק בדחוקים בדבר שאין צריכים? כלומר, אומרים תוספות, אומרים תוספות, כל העניין הזה של חלוקה של שלושת רבי קבע, חצי קבע, רבע קבע, זה לא שייך. אנחנו לא מחלקים בחלוקות האלה, או קבע או הרי. מה הוויכוח פה בין שני התירוצים, בין שני המהלכים? אז מהלך אחד אומר שחייבים להגיד לפי רבי מאיר שפטורה ממזוזה זה רק בשאר ימות השנה, אבל בימות החג חייבת ממזוזה, כי דירת קבע בעינה. המהלך השני אומר לא, מה שרבי מאיר אומר קבע זה לא קבע כמו הדרגה של רבי יהודה, ולכן קבע שכזה באמת יפטור ממזוזה. מה הוויכוח בין שני המהלכים האלה? אז הזכרנו לפני הרבה זמן את המחלוקת המאוד מאוד יסודית בין הרמב"ן לבין בעל המאור. אני חוזר עוד פעם ומזכיר את זה. הרי אנחנו פוסקים להלכה כמו בית שמאי, שסוכה צריכה להיות מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, נכון? והשאלה היא למה? השאלה היא למה? הרי אביי בדף זין עמוד ב' הביא שורה של תנאים שסוברים דירת קבע בעינן וקיימלן שאין הלכה כשיטה. ובית שמאי הם חלק מהם, בית שמאי שאמרו ראשו ורובו ושולחנו, הם חלק מהתנאים האלה, אין הלכה כשיטה. וראינו שיש ויכוח בין הריף והרמב"ן מצד אחד לבין בעל המאור מהצד השני. הריף והרמב"ן אמרו, אתה צודק, אם באמת הטעם של בית שמאי היה ששוכה דירת קבע בעינן, לא היינו פוסקים כמותם. אבל הטעם של בית שמאי אחר לגמרי, זה גזרה שמא יימשך אחר שולחנו, לא כמו שהבעיה אמר. ובית שמאי באמת סוברים שדירת הרי בעינן, דירת הרי בעינן, רק יש גזרה שמא יימשך אחר שולחנו. אבל לעומת זאת בעל המאור אומר, לא, באמת הטעם של בית שמאי הוא דירת קבע בעינן. ועם כל זה שהם סוברים דירת קבע בעינן, עדיין אפשר לפסוק מותם הלכה. כי כשהבעיה אמר את כל הרשימה הזאת, הבעיה התכוון לומר שכולו יחידה עינינו. שכל התנאים האלה הם שיטת יחיד, כל אחד בתחום שלו. ואנחנו לא פוסקים הלכה כי יחיד במקום רבים. אבל אם יש לי סוגיה אחרת במפורשת שפוסקת כן כמו אחד התנאים, אז זה בסדר גמור. אז מילא אומר בעל המאור, שייך לפסוק כמו בית שמאי שמרו דירת קבע בעינן, ולא לפסוק כמו התנאים האחרים שסברו דירת קבע בעינן. אומר הרמב"ן, איך זה יכול להיות? תחליט, או שאתה פוסק שסוכה דירת קבע בעינן, או שאתה פוסק סוכה דירת הרי בעינן. איך אתה יכול להגיד שכמו הקבע הזה אתה כן פוסק, וכמו הקבע הזה אתה לא פוסק? אז הסברנו, אז ראינו את זה גם מדויק בלשון של הראשונים, שהוויכוח בעצם היה כזה. הרמב"ן למד את הדין של קבע והרי מהפסוק. בסוכות תשבו שבעת ימים. השאלה היא האם אני לומד את הגדר של סוכה מתשבו, שזה קבע, או שאני לומד את זה משבעת ימים, שזה הרי. זו ילפות בפסוק. אז או שהפסוק מדבר על דירת קבע, או שהפסוק מדבר על דירת הרי. ממילא, אתה לא יכול לקחת גם את זה וגם את זה. או שאתה מפרש את הפסוק ככה, או שאתה מפרש את הפסוק ככה. ולכן אמר הרמב"ן, אם אנחנו אומרים שההלכה היא שדירת הרי בעינן, כל מי שסובר שסוכה דירת קבע בעינן, בחוץ. חייבים להגיד שלבית שמאי הטעם הוא אחר לגמרי, לא בגלל דירת קבע. לעומת זאת בעל המאור למד שזה לא נלמד מפסוק. זה לא נלמד מפסוק, אלא מה? זו צברה. הסברה היא שסוכה היא משהו שצריך להיות דירת הרי, לפי חלק מהתנאים, ולפי חלק מהתנאים האחר, סוכה צריכה להיות דירה שהיא קבע. אם אתה אומר שזה סברה, אז כאן כבר אני יכול למצוא שיש דרגות. יש רמה של קביעות. הנה, בית שמאי אמרו שהרמה של הקביעות צריכה להיות ראשו ורובו ושולחנו, ומי כאן ואילך זה בסדר. רבי אמר, הרמה של הקביעות צריכה להיות עוד יותר גבוהה. זה צריך להיות 400 על 400, כמו בית. כמו שמצאנו, שיש הבדל בקביעות בין בית לבין סוכה. ראינו למשל, בבית הגג הוא גג, נכון? גג כמו שצריך. בסוכה, התוספות אומרים בדבית עמוד א', שהסכך חייב להיות ערי בפועל, אם גשמים לא נכנסים, לא יכולים להיכנס דרך הגג, הסוכה פסולה כי היא בית. אבל אנחנו מדברים גם לפי התנאים של סוכה דירת קבע בעינם, גם לפי התנאים האלו אומרים תוספות, שאם יכנסו גשמים הסוכה פסולה, הפירוש הוא נכון, יש הבדל בין רמת הקביעות של בית לבין רמת הקביעות של סוכה. יותר מזה, בירושלמי אצלנו, בסוכה פרק א' הלכה א', וגם בפרק ג' של מסכת מעשרות, לפי הגרסה של פני משה, הירושלמי מדבר על מה הדין של סוכה שיש בה פחות מ-400 על 400, לפי רבי יהודה, האם היא חייבת במזוזה או לא? רבי יהודה הרי אומר שסוכה, בגלל שהיא דירת קבע, היא חייבת במזוזה. מה קורה אם היא קטנה מ-400 על 400? בית שהוא פחות מ-400 על 400, מה הדין שלו? פטור עם מזוזה. מה הדין של סוכה? לפי הגרסה של הפני משה, חייבת במזוזה. איך יכול להיות? היא פחות מ-400 על 400. איך זה ייתכן? התשובה היא בגלל שיש דרגות שונות של קביעות. גם מה שאתה אומר על בית שהוא דירת קבע, בית דירת קבע הכוונה היא זה דירת קבע תמידית. משה רשי כותב בדף ג', סוכה היא דירת קבע בסדר, אבל פחות מבית. זה משהו שיותר באמצע. ממילא אומר בעל המאור, אז שייך דרגות. אז שייך לבוא ולומר שכמו דרגת הקביעות הזאת אני פוסק, אני מצריך, אבל יותר מדרגת הקביעות הזאת אני לא מצריך. אז ראשו ורובו ושולחנו כן, דירת קבע, אבל 400 על 400 לא. בסדר? ממילא, לפי הדבר הזה, אנחנו נבין את המחלוקת בין שני התירוצים בתוספות ישנים. רבי מאיר סובר שסוכה דירת קבע באינה, מצד אחד. מצד שני, רבי מאיר אומר בפשטות שסוכת היוצרים החיצונה פטורה ממזוזה. איך זה ייתכן? אז תירוץ אחד אומרים תוספות שהכוונה היא לשאר ימות השנה. אבל בימי חג הסוכות, ודאי שלפי רבי מאיר זה חייב במזוזה, כמו שרבי יהודה אמר, סוכה דירת קבע באינה. התירוץ השני, שהתוספות השנים דוחים אותו, אבל כנראה ככה רש"י למד, זה שאומנם נכון שרבי מאיר סבר שסוכה דירת קבע בעינן, אבל הקבע הזה הוא פחות קבע מהקבע של רבי יהודה. רבי יהודה אמר שסוכה היא דירת קבע, זאת אומרת מאוד מאוד קבועה. הרי רבי יהודה אומר שסוכה למעלה מ-10 אמה כשרה. זוכרים? סוכה למעלה מ-20 אמה כשרה. אז אני אפילו לא מדבר לפי השיטות שאומרות שרק למעלה מ-20 אמה כשרה. או למטה מ-20 בתנאי שיעשה אותה בצורה קבועה. אפילו לפי מי שאומר, המאירי, שרבי יהודה מכשיר גם למטה מ-20 אמה תמיד, אבל איך אומר המאירי? אם רבי יהודה אמר שסוכה למעלה מ-20 אמה כשרה, מראים הדברים שצריך לעשות אותה מאוד קבועה. אחרת מה? מי חושב לך על הסוכה בגובה של 10 מטרים? אלא מה? לפי רבי יהודה זה מאוד מאוד קבוע, אז זה חייב במזוזה. לפי רבי מאיר, נכון, דירת קבע בעינן, אבל קצת פחות קבוע. ולכן רבי יהודה אומר שזה כן חייב במזוזה, זה רמת קביעות שהיא כמו בית, אבל לפי רבי מאיר זה פחות קבוע. אז המחלוקת שבין הרמב"ן לבין בעל המאור, זאת המחלוקת שבין רש"י לבין התוספות. תוספות למדו כמו הרמב"ן שזה או קבע או ארעי, ולכן אם רבי מאיר סובר דירת קבע בעינן, לא ייתכן שהוא יגיד שבחג הסוכות סוכה פטורה ממזוזה. אבל לעומת זאת, התירוץ השני בתוספות ישנים, וזה רש"י שאומר שלעולם היא פטורה ממזוזה לבדי רבי מאיר, הוא סבר כמו בעל המאור, יש דרגות בקבע. אז בדרגה הזאת כן, ובדרגה הזאת לא. ורבי מאיר סבר שזה קבע כזה שלא צריך מזוזה, לכאורה. בהמשך לזה נוכל להבין גם את הדברים של הר"ן והריטב"א. הר"ן והריטב"א הרי אומרים שרבי מאיר שאמר שסוכת היוצרים החיצונה פטורה ממזוזה, אז לפי רבי יהודה שדירת קבע בעינן, הכוונה היא בשאר ימות השנה. אבל בימי הסוכות זה חייב במזוזה. ולפי חכמים שדירת הרי בעינן, עד שכיפשתה, שזה פטור תמיד. שאלנו מה זה סופרמרקט? הרבי מאיר אומר שסוכה דירת קבע בעינן. ואם דירת קבע בעינן, אז צריך להיות חייב במזוזה. התשובה היא, זה נכון אם אתה הולך עם הרמב"ן, אם אתה הולך עם התוספות, שזה או קבע או ארעי. אבל אם אתה לא הולך עם הרמב"ן והתוספות, ואתה מבין כמו בעל המאור, כמו רש"י, שיש דרגות של קביעות, יש דרגות של קביעות, יכול להיות קבע בדרגה כזאת שכן יהיה חייב במזוזה, ויהיה מישהו אחר שיגיד קבע בדרגה פחות שפטור ממזוזה. על דרך זה אנחנו נבין גם את הר"ן והריטב"א. מה בעצם הם אומרים? רבי מאיר אמר שסוכת היוצרים החיצונה כשרה להיות סוכה. מה זה אומר? האם זה אומר שזה בדווקא ארעי או שזה בדווקא קבע? אתה יכול להבין את זה בתור איזושהי דרגה מסוימת ממוצעת. אז מה זה אומר? זה משהו שגם מי שסובר שסוכת דירת קבע בעינן יכול להסתדר איתו, וגם מי שאומר סוכת דירת ארעי בעינן יכול להסתדר איתו. זה דרגת קביעות שהיא ממוצעת. כמו שאמרנו לגבי מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, זה מסתדר עם אנדה אמר דירת ארעי או לא מסתדר עם אנדה אמר דירת ארעי? לפי אביי זה דירת קבע. לפי איך שעריף מסביר להלכה, זה אנדה אמר דירת ארעי. אז איך נסביר את זה? אם אתה אומר דירת קבע בעינן, אתה צריך ראשו ורובו ושולחנו, כי צריך קבע. אבל אם אתה אומר שדירת ארעי בעינן, אז הכוונה היא, אם זה לא יהיה ראשו ורובו ושולחנו, זה אפילו לא ארעי, זה ארעי דארעי, זה הרבה פחות מזה. ברור, כשאנחנו מדברים על, על, על דברים שיש בהם דרגה ממוצעת, זה יכול להסתדר גם עם מאן דאמר הזה וגם עם מאן דאמר הזה. זה מה שאמרו הר"ן והריטב"א. לכן זה יכול להסתדר גם לפי חכמים וגם לפי רבי יהודה. אוקיי? אז עוד פעם אנחנו רואים את אותה מחלוקת. האם אתה אומר או קבע או ארעי, או שיש דרגות, 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 דרגות. ככה זה נראה לכאורה שרש"י, הר"ן והריטב"א למדו. טוב, עד כאן רבו ישראל. אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נתחיל את הסוגיה בדף ט' עמוד א'. יש לנו כאן כמה וכמה סוגיות מאוד מאוד חשובות ויסודיות. הדבר הראשון, אני עוד מתלבט באיזה סדר אנחנו נלך. יכול להיות שאנחנו קודם כל נטפל בנושא של סוכה ישנה והירושלמי שצריך לחדש בדבר. בסדר? מכירים, התוספות מביאים את הירושלמי שצריך לחדש בדבר. מה בדיוק הגדר שצריך לחדש בדבר? האם זה הידור? האם זה מעיקר הדין? איך לומדים את זה? יש פה בעל האיתור מאוד מחודש שצריך ללמוד אותו, וזה מחזיר אותנו גם לסוגיה הקודמת. אני חושב שבזה אנחנו נתעסק בהתחלה, אחרי זה נתעסק בדין של לשמה, בדין של קדושת עצי סוכה. יש לנו פה כמה וכמה סוגיות מאוד חשובות, ואחרי זה סוכה תחת האילן, שזה בכלל עולם ומלואו, בעזרת השם.
זה סיום.
מה?
סיום.
או, יפה מאוד, סיום, זה כמו בקסובס, נכון? מגיעים עד דפתת, אז עושים סיום. אז יש לנו קוקה קולה, טוב? שכוח. אני אשלח לכם מקורות בעזרת השם, אני אעביר דרכך.